טוב, בוקר טוב ומבורך. זה אפשר להתחיל או לא? טוב, בוקר טוב. אמרת להפריע? טוב, בוקר טוב ומבורך. סיפור שהוא חלק מסיפור ארוך יותר שנקרא המעשה פונזיין בטלרס, שזה מעשה בשבעה קבצנים. מת רבי נחמן מברסלב. עכשיו צריך לדעת שרוב הסיפורים של רבי נחמן זה סיפורי עם מעובדים. זאת אומרת, זה סיפורים שגם מוצאים אצל הגויים וכדומה. ורבי נחמן ליקט משם יסודות שיכולים לשמש למטרות שלו. בואו נקרא. ויהי היום, ויהי בריחה באיזה מדינה וברחו כולם. ובדרך בריחתם, לא יודעים למה ברחו, כן? לא יודע. ובדרך בריחתם עברו דרך יער, ואיבדו שם שני ילדים, ילד וילדה. ועדיין היו הילדים קטנים, בני 4 ו-5 שנים, ולא היה להם מה לאכול. וצעקו ובכו. בתוך כך בא אצלם קבצן אחד, עם עסקים שלו שנושא בהם לחם. התחילו הילדים להתקרב אליו ולהיות כרוכים אחריו, ונתן להם לחם לאכול, ואכלו. שאל אותם, מאיכן באתם לכאן? השיבו לו, אין אנו יודעים, כי היו קטנים. התחיל ללך מהם, וביקשו ממנו שיקח אותם עמו. אמר, עכשיו קודם כל בואו נתחיל עם הנקודה הזאת. כן, יש פה הרבה, ברור שיש הרבה משלים, אבל מעניין מה השאלה ששואל אותם הקבצן. מה השאלה שהוא שאל אותם? מאין באתם? זו כנראה השאלה העיקרית שאדם צריך לשאול את עצמו. אם הוא יודע מאין הוא בא, הוא גם, יש לו סיכוי שידע גם לאן הוא הולך. האם אדם לא יודע מאין הוא בא, הוא לא יודע גם לאן הוא הולך. עכשיו יש מקרה כזה בספר בראשית, על הגר. הגר יש לה ריב עם שרה. היא, הגר אומרת, את שפחה, והיא אומרת, אני שרה. כלומר, אני בעלת שררה. אני אשתו של אברהם. גבירה. אני גבירה, אפשר לומר. לא ממש גבירה, אבל לפחות אישה. ולא ברור אם כן, לא ברורה לה הזהות שלה. מתוך שהזהות שלה לא ברורה, מתחיל לריב. בסוף שרה רבה איתה, מענה אותה, ותברח מפניה, ותשב על ותענה השרי, ותברח מפניה. וימצאה מלאך השם על העין בדרך שור, ויאמר לה מלאך השם, מה אומר לה?
מלאך הגר.
לא, הגר. מה המשך? שפחת שרי. קודם כל צריך להחזיר את הזהות הנכונה. ואז תשאלי את עצמך, מאין תבואי ואנה תלכי. זאת אומרת, אם יש משהו לא ברור בזהות, אז אי אפשר להתקדם. לכן השאלה היא, מאין באתם? היא שאלה רצינית. עכשיו, המאין באתם הזה נאמר בעולם שבא אחרי הבריחה הגדולה. זאת אומרת, אנחנו לא בעולם המקורי, אנחנו בעולם שעברו עליו מספר קטסטרופות. המקובלים מדברים על שבירת הכלים. אבל בכלל, אנחנו לא בעולם ראשוני, נאיבי, מקורי. אנחנו בעולם שבא אחרי הרבה הרבה צרות ובלגנים. וצריך להשיב את העולם לקדמותו, לסדרו. אז לכן השאלה הראשונה שאדם צריך לשאול את עצמו בזה, זה מאין תבוא. עכשיו, מה הדבר הראשון שהילדים האלה רצו? לאכול. כלומר, האדם נמצא בעולם הזה בעמדה של בקשת הצרכים שלו. כשמצד כן, בבקשה, מה אתה...
אבל אם הם רוצים לאכול, למה
כי הם ברחו מהבית, הם לא יודעים איפה הם, הם הלכו לאיבוד ביער. יודע מה זה היער? היער זה העולם הזה. העולם הזה מלא מלא שבילים, ואדם לא יודע מהו הכיוון של היציאה, כניסה וכו'. זה המצב. אז הם ביער של העולם הזה, סבוך מאוד, לא יודעים איפה הבית. וכל מה שהם מרגישים זה שיש להם צרכים, צרכים קיומיים ראשונים, צרכים לאכול. כלומר, האדם נמצא בעמדה של תלות מלכתחילה. והדבר הזה מונע ממנו לשאול את עצמו את השאלה, מאין אני בא? לכן הקבצן, הוא שואל אותם, מאין אתם באים? מה זה קבצן, מישהו יודע?
מישהו בעצמו תלוי
באחר. כן, אבל איך?
הוא רוצח.
הוא רוצח?
כן.
כל קבצן הוא רוצח?
כן, כי הוא רוצה לחטוף את הכסף.
אז מי שרוצה לחטוף את הכסף, הוא לאו דווקא רוצח. אבל הוא גם לא רוצה לחטוף, הוא לא גזלן. הוא מבקש. אבל זה נקרא מקבץ. מקבץ, הכוונה שהוא הולך ממקום למקום, פה לקח קצת, פה לוקח קצת, פה לוקח קצת. וממה שהוא מקבץ, הוא עושה דבר אחד. זה דבר נפלא. בעצם הקבצן הוא אדם גדול. הוא אדם שמחזיר את האחדות לעולם השבור. העולם שלנו הוא עולם מוכה לרסיסים, וצריך מישהו שיקבץ. בעצם הקבצן זה חכם יהודי. הוא מייחד ייחודים, בדיוק, הוא עושה ייחודים. לכן הוא יכול לתת את העצות הטובות. מה? זה נשמע דבר רע? מה, לקבץ, כן, זה נשמע דבר רע. אבל תדע לך שמאחורי הדברים שנשמעים רעים, רבי נחמן רוצה להגיד דברים טובים. צריך לראות את הנקודה הטובה בכל דבר. עכשיו, אז אני שוב חוזר. שאל אותם, מכאן באתם לכאן? השיבו לו, אין לנו יודעים, כי היו קטנים. התחיל ללך מהם, וביקשו ממנו שיקח אותם עמו. אמר להם, איני רוצה שתלכו עמי. בתוך כך, הסתכלו. והנה הוא עיוור. והיה אצלם פלא, מאחר שהוא עיוור, איך יודע ללך? ברחם שיהיו כמותו. שיהיו זקנים כמותו. והשאיר להם עוד לחם לאכול, והלך לו. והבינו אלו הילדים, כי השם יתברך השגיח עליהם והזמין להם קבצן עיוור בכאן לתת להם אוכל. אחר כך קלה אצלם הלחם, ושוב התחילו לצעוק, עבור אוכל. אחר כך נעשה לילה, ולנו שם. בבוקר גם כן לא היה להם לאכול, והיו צועקים ובוכים. וחזר ובא קבצן חרש. והתחילו לדבר אליו, והראה להם בידיו, ואמר להם שאינו שומע, ונתן להם גם כן לחם לאכול, והלך מהם. ורצו גם כן שיקחם עמו, ולא רצה. ברחם גם כן שיהיו כמותו, והשאיר גם כן להם לחם, והלך לו. וחזר וחלה הלחם אצלם, וחזרו וצעקו, וחזר ובא אצלם קבצן כבת פה, והתחילו לדבר עמו, והם גם גם בלשונו. ולא ידעו מה הוא אומר, כי היה מגמגם בלשונו. והוא היה יודע מה הם מדברים. נתן להם לחם לאכול, והלך לו, ורחם שיהיו כמותו. חזר ובא קבצן שהיה צווארו עקום. חזר ובא קבצן בעל גיבנת. חזר ובא קבצן משותק ידיים. חזר ובא קבצן משותק רגליים. כל אחד נתן להם לחם, וברחם שיהיו כמותו. טוב, זה דבר מאוד עמוק, הדבר הזה. יש? כלומר, כל זה קורה כנראה בעולם מאוד מאוד ראשוני. הם עדיין ילדים. קוראים לזה עולם הנשמות. אחר כך חזר וחלה הלחם אצלם, התחילו ללך ליישוב. מה? הסברתי. זה קורה. זה מה שהאדם מקבל לפני שהוא בא לעולם הזה. הוא מקבל איזו מתנה מהקבצן העיוור, ומהחרש, ומהצוואר העקום, הוא בא לגיבנת. הוא משותק הידיים, הוא משותק הרגליים. כל אלה זה מידות שונות. אבל אני עוד לא יודע איזה מידות. אני יודע אולי בהמשך.
כשהוא בא לעולם, הוא לא יודע מאין הוא בא.
לא ממש. כי כשהוא בא, לפני שהוא בא לעולם, הוא כבר בא ממקום יותר גבוה. כלומר, אנחנו עוברים כמה מקומות לפני שבאים לכאן.
לא שואלו אותו?
מה?
לא שואלו אותו אם הוא רוצה להיוולד?
זה בדיוק העניין. אחר כך, חזר וחלה הלחם אצלם, התחילו ללך ליישוב. בסדר? לעולם הזה. עד שבאו לדרך, הלכו באותה הדרך, עד שבאו לכפר. נכנסו לבית. והיו מרחמים עליהם ונתנו להם לחם. חזרו ונכנסו לבית ונתנו להם גם כן. והיו מחזרים על הפתחים. מה הם הפכו להיות? קבצנים בעצמם. הם מתחילים להיות כמו הקבצנים. ראו שזה טוב לפניהם ונדברו ביניהם שיהיו תמיד ביחד. ועשו להם תרמילים גדולים והיו מחזרים על הפתחים והלכו לכל הסמכות, לסעודת ברית מילה ולחתונות. על ההצטבעות עם קופסת צדקה עד שהיו הילדים מפורסמים אצל כל הקבצנים כי כולם הכירו, הלכו לעיירות והיו מחזרים על הפתחים. הלכו לירידים וישבו בין הקבצנים כדרך שהם יושבים אותם וידעו שאלו הם הילדים שעבדו ביער. פעם אחד היה יריד גדול בעיר, בעיר גדולה. הלכו לשם הקבצנים והילדים הלכו גם כן. עלה על דעת הקבצנים שישדחו את אלה שני הילדים שיסעו זה את זה. זה את זו, סליחה. כן? שהבן התחתן עם הבת. תכף שדיברו זאת קצת הקבצנים, הוטב הדבר מאוד בעיני כולם וגמרו השידוך. אבל איך עושים להם חתונה? התייעצו באשר שביום פלוני יש סעודה של יום הולדת המלך. ילכו לשם כל הקבצנים, וממה שיבקשו לעצמם שם, בשר ולחם, מזה יעשו חתונה, וכן היה. הלכו לשם כל הקבצנים, וביקשו להם לחם ובשר, גם קיבצו מה שנשתייר מן הסעודה, בשר ולחם וחלות, והלכו וחפרו בור גדול, שיהיה מחזיק 100 אנשים, וכיסו אותו בקנים, ועפר וזבל. ונכנסו לשם כולם, ועשו שם חתונה לאלו הילדים. והכניסו אותם לחופה, והיו שמחים שם מאוד מאוד. גם החתן והכלה היו שמחים מאוד, והתחילו לזכור החסדים שעשה עמהם השם יתברך ביותם ביער. ביום הראשון, היו בוכים ומתגעגעים מאוד. אגב, אם שמתם לב, יש פה הקבלה למה שקורה לנשמות בתקופה של חזרה בתשובה. כן? כלומר, לוקחים מקום שמחזיק 100 אנשים כמגנגד 100 קולות של תקיעת שופר. ואחר כך עושים חתונה גדולה, וזה, מתי זה החתונה הגדולה? ביום הכיפורים. אחר כך עושים 7 ימי המשתה בסוכות. בסדר? אז זה מקביל לדבר הזה. ביום הראשון היו בוכים ומתגעגעים מאוד. איך לוקחים לכאן את הקבצן הראשון העיוור שהביא לנו לחם ביער? הם זוכרים פתאום. תכף ומיד, בתוך שהיו מתגעגעים מאוד אחרי הקבצן העיוור, ענה ואמר, הנני, הנה, באתי אצלכם על החתונה, ואני נותן לכם מתנת דרשה, שתהיו זקנים כמוני. כי בתחילה ברכתי אתכם בזה, ועכשיו אני נותן לכם זאת במתנה גמורה לדרשה, שתחיו חיים ארוכים כמוני. ואתם סבורים שאני עיוור? אין אני עיוור כלל. רק שכל זמן העולם כולו אינו עולה אצלי כהרף עין. כמה זמן העולם מתקיים? הרבה מאוד. והוא לא רואה את הזמן של העולם. הוא מעל הזמן. לכן הוא נראה עיוור. ועל כן הוא נדמה כעיוור, כי אין לו שום הסתכלות כלל על העולם, מאחר שכל זמן העולם אינו עולה אצלו כהרף עין, ועל כן אין שייך אצלו הסתכלות וראייה בזה העולם כלל. ואני זקן מאוד. ועדיין אני צעיר מאוד. ולא התחלתי עדיין לחיות כלל. ואף על פי כן אני זקן מאוד. ולא אני בעצמי אומר זאת. רק שיש לי הסכמה על זה. מהנשר הגדול. ואספר לכם מה עשה. מעניין. מי זה הנשר הגדול הזה? הרמב״ם. זה הרמב״ם. לא סביר שרבי נחמן יבקש הסכמה מהרמב"ן. לא סביר. פשוט. אני צריך להבין מי זה הנשר. ואז הוא מספר, מה? אני לא יודע. אתה יודע הרבה דברים, אני רק קורא, אני לא... אני פשוט. פעם אחת, הלכו אנשים בספינות הרבה על הים. מה עושים עם ספינה? אפשר לנסוע בספינה, כן, מה אתה אומר?
אפשר לדוג.
אפשר לדוג, ואפשר לדוג במקום רחוק, כן, בתוך הים. הים זה מקום מסוכן, אבל אם אתה בתוך ספינה, אתה מוגן, ואז אתה יכול אפילו לשלוח חכה ולדוג, או רשת. אבל יש מקום בעולם שהוא סוער מאוד. זה העולם הזה. העולם הזה זה הים. איך הולכים בעולם הזה? בתוך ספינה. מהי הספינה? בית. ומי שאין לו בית, איך הוא הולך בעולם הזה? ומי שאין לו, איך הוא הולך בעולם הזה? במדבר, לבד, נכון? אבל מה, יש משהו אחד שהוא סוחב איתו, אתה יודע מה? הגוף שלו. זה הספינה. בסדר? יש פירוש שלם של הגאון מבין.
זה לא שיש שערה מבחוץ, והגוף הוא המקום השפיות,
הוא מקום השפיות, בוודאי, מקום השפיות. אגב, יש פירוש של הגאון מווילנה לספר יונה, ששם הוא מסביר את כל ספר יונה כתיאור של מהלכי הנשמה והגלגולים וגהינם וכל מה שאתה רוצה. הוא מסביר שם שהנשמה יורדת אל ירקתי הספינה, והיא נרדמת שם, שוכחת את מקורה. וכאשר הוא צריך לקפוץ מן הספינה, זה המוות. ואז הוא נכנס לתוך הדג, שזה הגהינם. ואז מקיים אותו מן הדג, חוזר אל היבשה. ואז הוא חוזר עוד פעם לגוף. בקיצור, סיפור שלם. ואז זה מסביר מדוע יש לו רעה גדולה, כי הוא צדיק ורע לו. הוא צדיק, אבל לא מבין למה רע לו, כי זה מהגלגול הקודם שהוא הרשע. וכו'. בסדר? על כל פנים, פעם אחת הלכו אנשים בספינות הרבה על הים. ובא רוח שערה ושבר את הספינות. והאנשים ניצלו, באו אל מגדל אחד, ועלו אל המגדל. ומצאו שם כל המאכלים והמשקאות והמלבושים, וכל מה שצריכים, אבודים. ומצאו שם, והיה שם כל טוב וכל התענוגים שבעולם. ענו ואמרו שכל אחד יספר מה עשייה ישנה, שהוא זוכר מזיכרון ראשון, מעת שהתחיל אצלו הזיכרון. כן, עושים תחרות זיכרון. והיו שם זקנים ונערים, והיו מכבדים את הזקן הגדול שביניהם, שיספר בתחילה. כן, צריך לכבד את הזקנים, אז הזקן מתחיל. ענה ואמר, מה אספר לכם? אני זוכר... רגע. כן, אני זוכר גם כשחתכו את התפוח מן הענף. זה מה שהוא זוכר. ולא ידע שום אחד מה הוא אומר. אך היו שם חכמים ואמרו, בוודאי, זאת היא מעשייה ישנה מאוד. כיבדו את השני שיספר. ענה השני, שלא היה זקן כמו הראשון, זאת מעשייה ישנה? זאת המעשייה אני זוכר גם כן. אבל אני זוכר גם כן כשהיה הנר דולק. וענו ואמרו שם, זאת היא מעשייה ישנה יותר מהראשונה. והיה פלא אצלם שזה השני, שהוא יניק מהראשון, זוכר מעשייה ישנה יותר מהראשון. כיבדו את השלישי שיספר. ענה ואמר השלישי, שהיה יניק יותר. אני זוכר גם כשהתחיל להתרקם הפרי. ענו ואמרו, זאת היא מעשייה ישנה ביותר. ענה רביעי שהיה יניק עוד יותר. אני זוכר גם כשהוליכו הגרעין לנטוע את הפרי. ענה החמישי שהיה יניק עוד יותר. אני זוכר גם את החכמים שהם היו חושבים וממציאים את הגרעין. ענה השישי שגם היה יניק יותר, שהוא זוכר גם את הטעם של הפרי קודם שנכנס הטעם בתוך הפרי. ענה השביעי ואמר שהוא זוכר גם את הריח של הפרי קודם שנכנס בפרי. ענה השמיני ואמר, שתמיד יניק יותר, כן? שהוא זוכר גם את המראה של הפרי קודם שנמשך על הפרי. והוסיף הקבצן העיוור וסיפר, ואני הייתי אז תינוק, לגמרי. והייתי שם גם כן. ועניתי ואמרתי להם, אני זוכר כל אלו המעשיות. ואני זוכר את הלא כלום. ענו ואמרו, זאת היא מעשייה ישנה מאוד יותר מכולם. והיה חידוש גדול אצלם, שהתינוק זוכר יותר מכולם. בתוך כך בא נשר גדול, ודפק על המגדל, ואמר להם, עכשיו, מי זה הנשר הגדול? הנשר הגדול זה התשובה. עכשיו, הסולח לכל אבונכי, הרופא לכל תחלוייכי, המסביע בטוב ידיין, תתחדש, כנשר נעורייכי. היכולת להתחדש זה נקרא נשר. היו אומרים פעם שהנשר נקרא נשר כי הנוצות שלו נושרות והוא מגדל אותם מחדש.
כן? אז... גם במיתולוגיה.
גם במיתולוגיה. זה נקרא מחקר השוואתי בין דתות.
כן. גם בפועל, דרך לגיל 40 או משהו כזה, הוא מחדש את המקור שלו, את הנוצות שלו.
אני לא יודע אם זה לא אגדות.
זה לא...
אני לא יודע. צריך לבדוק, צריך לשאול זואולוג. על כל פנים, זה הסמל. זה סמל ההתחדשות, זה הנשר. כמו שכתוב, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. סימן שאתם התרחקתם, ואני שולח לכם את הנשר, והנשר משיב אתכם. אז הנשר זה התשובה. ואז אם כן, הגיע הנשר הגדול. והוא פה כדי לשפוט בתחרות, כן? כלומר, התשובה בודקת את הדברים. כי התשובה זה הדבר הקדום ביותר שיש, עוד לפני מה שהתינוק זוכר. בתוך כך בא הנשר הגדול ודפק על המגדל ואמר להם, חידלו מלהיות עניים, שובו אל האוצרות שלכם, והיו משתמשים באוצרות שלכם. ואמר להם, שיצאו, אתם מבינים מה זה האוצרות שלכם? זה הגוף. כלומר, הם עלו אל המגדל. איפה הם נמצאים עכשיו? בעולם הנשמות. ועכשיו הוא רוצה שהם יחזרו בגלגול לעולם הזה, או שיעשו תחיית המתים על כל פעמים. כן? כלומר, זה יכול שזה גם רמז, זה תחיית המתים. ואמר להם שיצאו מן המגדל כדרך זקנותם, שכל מי שזקן יותר יצא תחילה. הוציאו כולם מן המגדל, והוציא תחילה את התינוק. כי באמת הוא זקן יותר מכולם. וכן כל מי שהיה יניק יותר, הוציא קודם. והזקן הגדול הוציא באחרונה. כי כל מי שהיה יניק יותר, היה זקן יותר. והזקן שבהם היה יניק יותר מכולם. אמר להם הנשר הגדול, אני אפרש לכם את המעשיות שסיפרו הכל. זה שסיפר שהוא זוכר גם כשחתכו את התפוח מן הענף, הוא זוכר גם כשחתכו את טבורו בעת הולדתו. האדם הוא פרי, והוא מחובר לענף, וחותכים את הענף. אגב, אני מכיר אדם שסיפר לי שהוא זוכר את לידתו. ככה הוא מספר. כן. כשהם היו שם הם הבינו, כשהם יצאו הם לא מבינים, כי כשיוצאים מה קורה? בא מלאך ומשכיח, נכון? השני שאמר שזוכר בשעה שהיה הנר דולק, הוא זוכר גם כשהיה בעיבור, שהיה נר דולק על ראשו. ככה אומרת הגמרא במסכת נידה, שהתינוק בתוך מאי אמו יש נר דלוק על ראשו, שנאמר מי יתנני ירחי קדם בילו נרו על ראשי. זה שאמר שזוכר גם בעת שהתחיל ריקום הפרי, זוכר גם כשהתחיל להתרקם הגוף, דיינו את יצירת הולד. זה שזוכר שהיו מוליכים הגרעין לנטוע הפרי, זוכר גם כשנמשכה הטיפה בשעת הזיווג. וזה שזוכר את החכמים שהיו ממציאים את הגרעין, זוכר גם כשהיה הטיפה עדיין במוח. וזה שזוכר את הטעם היינו הנפש, והריח היינו הרוח, והמראה היינו הנשמה. והתינוק שאמר שזוכר לא כלום, הוא למעלה מן הכל, וזוכר אפילו משהו קודם הנפש, רוח ונשמה, שהוא בחינת עין. עכשיו, אני רוצה להבין פה משהו. מה באמת אנחנו יכולים לזכור? זה שאלה מעניינת. האם אנחנו יכולים לזכור שפעם לא היינו? אני חושב שכל אחד יודע שפעם הוא לא היה. הידיעה והזכירה זה כמעט אותו הדבר. כלומר, ברור לי שפעם לא הייתי. השאלה היא האם זה נמצא... כדי לקרוא לזה זיכרון, צריך שזה ילווה את המודעות שלי כל הזמן. אז יש אדם, למשל, שזוכר שפעם נתנו לו סתירה, ואז הוא מחליט שכל החיים שלו זה כדי לנקום את הסתירה הזאת. אז זה הנקודה שהוא זוכר. הוא לא זוכר מה היה לפני הסתירה. יש אדם שזוכר שהוא ראה פעם איזה ילד בוכה, והוא רצה לעזור לו. ומכאן ואילך, החיים שלו זה בשביל לעזור לאנשים. כן? כלומר, כל אחד יש לו נקודת התחלה, שעל פיה הוא קובע את מהלך החיים שלו. האם יכול להיות גם שאדם קובע את מהלך החיים שלו על פי זכירת העין? זאת השאלה. לצורך זה אני רוצה לספר סיפור, שאני רגיל לספר, לפני תיכוניסטים בדרך כלל, אז שאף אחד לא ייפגע. תאר לעצמך שאתה הולך לישון. אתה הולך לישון ואתה מתעורר אחרי רבע שעה. וכשאתה מתעורר אתה רואה את עצמך לא על המיטה שלך, אלא אתה רואה את עצמך שוכב באוויר. ואתה רואה מתחתיך ארץ בצבע סגול, ושמיים בצבע ירוק, ואתה רואה עצים לבנים, ופירות כחולים, שלושה שמשות ושני ירחים, ויצורים כתומים עם אנטנות שקופצים ועושים זיק זיק זיק. זהו, זה מה שאתה רואה. אתה גם רואה שהפירות במקום ליפול, הם עולים באלכסון, מצד שמאל. עכשיו, תגובתך הראשונה. התברר שהתעוררתי, אני צובט את עצמי, זה לא חלום. הלאה. איפה אני? איפה אני? נכון? מה אני עושה פה? איך הגעתי לכאן? איך יוצאים מפה? מה עושים פה? מה רוצים ממני? שאלות טובות או לא?
הבת שלי שאלתי בבוקר, אבא אנחנו בבית?
הנה, שאלה יפה. מה התשובה? לא כך ברור, נכון? עכשיו, זאת אומרת שכל השאלות האלה הן שאלות מתבקשות, נכון? עכשיו תראו לעצמכם אדם, שזה קורה לו הסיפור הזה, ובמקום לשאול את כל השאלות האלה, הוא לא רואה שום דבר חריג במה שהוא רואה, והוא חושב שזה נורמלי לגמרי. מה אתם רואים על אדם כזה? הוא משוגע. הוא משוגע. הוא מטורף. עכשיו, הסיפור הזה, מצד האמת, זה לא סיפור שהמצאתי, זה סיפור שקרה. הוא קרה לכל אחד ואחד מאיתנו כשהוא הגיע לעולם הזה. כי הגענו לעולם הזה, וראינו שמיים כחולים וארץ חומה ועצים ירוקים, שמש וירח ודוברי שפה אנושית כלשהי, שאומרים, וואי, איזה חמודי כמה שהוא דומה לסבתא שלו. נכון? עכשיו, כל השאלות האלה, עכשיו, אם כן, ואנשים דווקא משום מה לא שואלים, מה זה פה? אין תמיהה.
אנחנו בוכים.
מה?
אנחנו בוכים.
בוכים, כי אנחנו רוצים לאכול, אנחנו רוצים את הלחם, כמו הילדים האבודים בים.
אנחנו רוצים לחזור.
רוצים לאכול, זה לא משהו רוצים לחזור, רוצים לאכול. עד שבא איזה מישהו שאומר מאין אתם, הוא מבלבל את המוח עם השאלות האלה. עכשיו, הסיבה לכך שרוב בני אדם לא שואלים את השאלות האלה, כלומר, רוב בני אדם הם משוגעים, זה בגלל שכאשר הגענו לעולם הזה, לא היה לנו כוח לשאול את השאלות האלה. ואחרי שגדלנו וקיבלנו את הכוח לשאול שאלות, הספקנו להתרגל. אז אנחנו שכחנו את הלא כלום. שכחנו את הנקודה שממנה באנו. אבל מצד האמת, דע מאין באת, מה התשובה?
מאין.
דע מאין באת. היה איזה מישהו שניסה פעם להסביר את זה לבני אדם. הוא נסע למקום רחוק, והוא פגש את המנהיגים של האומות, שהיו מסביב למקורות החיים, כשמקורות החיים היו סתומים. מכירים את הסיפור? יעקב אבינו, הוא יצא ארצה בני קדם, והוא פגש את הרועים מסביב לבאר. והוא אומר להם, והוא רואה שמה שהם לא מסתדרים, שיש ריב ביניהם, הם מחכים, יש חשדנות. רק אם כשכולם יתקבצו, אז נסיר את האבן. את לב האבן. אבל זה רק לשעה. אחרי שאנחנו נגמור להשקות את הצון, דיינו את הציבורים האנושיים, אנחנו נחזיר את האבן למקומה. כלומר, אין שלום. אין אחווה. מדוע אין אחווה? כי אנשים חושבים שהם בתחרות אחד עם השני. לכן אומר להם, ויאמר להם יעקב, אחי. הוא מלמד אותם את האחווה. ומהו היסוד של האחווה? מאין אתם? כיוון שכולכם נבראתם יש מאין, אז אתם לא בריב. כל אחד יש לו גורל משלו. אז אחי, מאין אתם? זה מה שניסה יעקב לעשות. ללמד אותם את האחווה. זה לא הלך, כי הם אמרו, מחרן אנחנו. מה זה מחרן? מחרון הפו של עולם. אנחנו באים מהעולם של תחרות, של הטבע. ולכן, כל הדברים שאתה מספר, זה פילוסופיה דתית שאתה המצאת, אבל זה לא האמת. אז הוא שאל אותם, אם מכירים קצת את המשפחה של אברהם אבינו, הידעתם את לבן בן נחור? כן, זה נמצא. יש במסורת של התרבות שלנו משהו מהתנך. אז אם ככה, השלום לא? ויאמרו שלום. כלומר, האם מה שקלטתם מהמשפחה של אברהם אבינו זה מסר של שלום? הוא אומר, כן, זה מה שקלטנו. אז אם כן, יעקב הבין שיש שם התקווה, והנה רחל ביתו באה עם הצון, ואז איתה הוא מתקן את העולם כולו, הוא מגולל את האבן לבדו וכו' וכו'. כן, כל התהליך הזה. אבל אז, זה מה שאומר כאן הילד. הילד הזה הוא זקן יותר מכולם. כי הוא זוכר את העין. ואז בעצם הוא אפשר לומר שהוא אפילו עוד לא התחיל לחיות. בואו נראה. אמר להם, חזרו אל הספינות שלכם, שהם הגופים שלכם שנשברו. שיחזרו ויבנו עתה, חזרו אליהם. וברך אותם. מי ברך? הנשר. הוסיף הקבצן העיוור וסיפר. ולי אמר הנשר הגדול, אתה בוא עמי. כי אתה כמותי, כי אתה זקן מאוד, ועדיין אתה יניק מאוד, ועדיין לא התחלת לחיות כלל, ואף על פי כן אתה זקן מאוד, וגם אני כך, כי אני זקן, ועדיין אני יניק, נמצא שיש לי הסכמה, מהנשר הגדול, שאני חי חיים ארוכים, ואתה, אני נותן לכם חיים ארוכים שלי, במתנה לדרשה. נעשה שם, שמחה וחדווה גדולה ועצומה מאוד מאוד. לא גמרנו. מה שאני רוצה לומר, שאם כן האפשרות של האדם לדעת מיהו ולהגיע לשמחה אמיתית, זה על ידי שהוא ייזכר. הוא צריך לזכור מאיפה הוא בא. אז זה הסיבה גם שיש חג של ראש השנה, שהוא החג שבו נזכרים. ואיך זה נקרא? יום הזיכרון, ולא יום הזכר. כן, כי זכר זה דבר שהוא יש. אני יכול לזכור יש. עין, קשה לזכור. יש מעין זכירה, זיכרון. עכשיו, יש עוד משהו שעולה מפה, שיוצא שהעיקר של החיים זה נמצא במדרגה של קיום לא גלויה. איך אמר השואל לנסיך הקטן? העיקר סמוי מן העין. כל זמן שהאדם רואה את מה שעל פני השטח, איננו יכול לראות את המשמעות של העולם. לכן, מי הקבצן שלימד את זה? הקבצן העיוור. הקבצן, כי אם הוא יסתכל על העולם, אז הוא יטעה. לכן הוא צריך להיות עיוור ולא לראות את העולם הגלוי, כדי לראות את העולם הסמוי, כי העיקר סמוי מן העין. מובן? וזה התהליך הזה הוא התהליך של התשובה. בתשובה יש כמין חזרה אל מקור החיים של עצמו. זה מין פעולה של שיבה אל הרחם המקורי. ומשם מקבלים חיות, אבל יש סכנה. אפשר להישאר במקום של ה... אפשר להישאר במקור, ולא לרצות לשוב. קוראים לזה תסביך אדיפוס, כן? שאדם רוצה לשוב אל מקור החיים שלו, ואיננו רוצה להתמודד עם העולם. עד שבא הנשר הגדול ואומר, נכון, אתם באתם עכשיו אל המגדל, אתם עליתם, חזרתם בתשובה, עכשיו הזמן הוא לפרוץ החוצה. כלומר, אחרי יום הכיפורים, יש מצווה, מה המצווה הראשונה אחרי יום הכיפורים?
לאכול.
לאכול.
והעיוור לא חזר.
מה?
העיוור
לא חזר. לא, הנשר אומר אל העיוור לצאת מן המגדל ולשוב אל הספינה. נכון? ככה הוא אמר לו. אז אפילו הוא חזר. בסדר? זאת אומרת, המצווה הראשונה אחרי יום הכיפורים, צריך לזכור, זה לאכול. לך אכול בשמחה לחמך, נכון? ככה אומרים בסוף הנעילה. למה יש מצווה לאכול? כי אם אתה עשית תשובה באמת, אז המבחן שלך זה שאתה מסוגל לאכול. בסדר? זה לא פסימי. עד רבה. המסר הוא אופטימי, כן.
הוא זוכר את העין, הוא יותר גדול מזה שזוכר את הנשמה. כלומר, הנשמה היא זרה לו? גם הנשמה...
אפילו הנשמה זה סוג של יש. כן. נשמה בבריאה. בסדר? זה בעולם הבריאה, לא באצילות. יש מה שלפני. הרי הנשמה שלי התהוותה כאשר אני רציתי שהיא תתהווה. אז מי הייתי לפני היותי נשמה? הייתי עין. אני אותיות עין. בסדר? טוב.
אם אנחנו לא מכירים את העין, איך אנחנו לדעת שבאנו משם?
אז זהו. איך אנחנו יכולים לדעת שבאנו משם? כי אנחנו זוכרים שלא היינו כאן. עצם זה שהזיכרון שלך נתקל בנקודת התחלה כלשהי. ואתה מנסה לחזור אחורה. ויש איזו נקודה ששם זה נקודה עיוורת. מבחינתך זה העין. כמו שההורים שלי, בשבילי הם אלוהים. מדוע? כי הם קדמו לי. אף על פי שביחס לעצמם הם לא אלוהים. כן? כי להם יש גם כן הורים. אבל בשבילי יש משהו שקודם לי. לכן אני חייב בכבודם כמו שאני חייב כלפי הקדוש ברוך הוא. אז כל אדם יש לו עין משלו. טוב? טוב. עד כאן להיום, מנחה בשעה? אין. טוב, בסדר.
יש, אבל לא מדבר בשעה טובה. לא, כולנו ביחד.
טוב, תודה רבה, היה נחמד להיות איתכם, מבחינתי לפחות.
יישר כוח.